אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. זה כבר כמה פרקים שאנחנו מנסים לעשות כאן מעין תרגיל מחשבתי, שמטרתו לשבור מונופולים רעיוניים עתיקים של השמאל ושל הימין על הסכסוך. עכשיו, אולי בשלב הזה כבר נמאס לכם לשמוע, ונראה לכם שזה טריק נחמד, שלא לומר מניפולציה, שכבר מצטה את עצמה. אבל זה לא טריק ולא מניפולציה. כי מעבר לתרגיל האינטלקטואלי הבאמת חשוב שיש בלתרגל עמידה בנעליים של האחר, כשמדברים על עמדת היהדות בנוגע לסכסוך, זה חורג הרבה מעבר לרצון לייצר שעשוע אינטלקטואלי, סימטריה אסתטית או מסר חינוכי. כי אמנם היום כולם חושבים שהיהדות עומדת בצד הימני של הדיון, אבל זה פשוט לא נכון. יש כאן דילמה פנים-יהודית עוצמתית. ואני לא מתכוונת פה רק לוויכוח הישן והטוב שבוגרי שנות ה-80 זוכרים, על האם מותר מבחינה הלכתית להחזיר שטחים בתמורה לשלום, ולפסק ההלכה המהפכני של הרב עובדיה יוסף שקבע שמותר. הניסוח היהודי של הדילמה סביב הנוכחות של ישראל בשטחים מתחיל עוד בתנך. ובניגוד לכל הציפיות, לא רק שהתנך לא פותר אותה, הוא אפילו מעצים אותה. שלום מיכה.
שלום אפרת.
תראה, כמו בפרקים הקודמים, כשאנחנו מנסים לפרק ולהרכיב מחדש איזשהו טיעון מוסרי, ביטחוני, ציוני, תמיד יש לנו איזושהי הנחה אפריורית שמישהו חטף את הטיעון הזה בשיח הישראלי שמתקיים בנושא עתיד השטחים או הסכסוך או משהו כזה, נכון?
כן, אנחנו רגילים סטריאוטיפית שמי שמדבר עם פאתוס מוסרי, הומניסטי, בלי לשמוע מה הולך להגיד, אנחנו כבר יודעים מה הוא או מי הוא.
כן, שמאלני.
הוא שמאלני. לשמאל יש מונופול על הרטוריקה המוסרית. וכשאנחנו שומעים מישהו עם איזו אנרגיה ציונית פטריוטית, בהקשר של הסכסוך, אתה כבר לא צריך לשמוע מה הולך להגיד, אתה כבר יודע שמדובר בימני. וזה נדמה לי מבחינה אינטלקטואלית, זה סקנדל.
ולכן את אותו מהלך של פירוק והרכבה מחדש, תוך כדי שבירת המונופול של אחד הצדדים על איזשהו מרחב של טיעונים, אנחנו רוצים לעשות גם היום, כשנדבר על מרחב השיח היהודי של הסכסוך.
כן, חייבים לעשות את זה ליהדות.
כן, כי רק בוא נגיד את המובן מאליו. גם פה אנחנו נוטים לחשוב שמי שבא או באה עם ארגז כלים יהודי, לסכסוך הזה...
ובימין.
כן.
ככל שמישהו מדבר עם פאתוס דתי יהודי בווליום יותר גבוה, אתה יודע שהוא יותר ימני. ומישהו מדבר עם רטוריקה יותר אוניברסלית, חילונית, ליברלית, אתה כמעט יודע שהוא שמאלני או שהיא שמאלנית, וזה דבר שאנחנו חייבים לשבור, אפרת.
אבל אנחנו חייבים לשבור את זה, אני רוצה להגיד, לא רק בשביל השעשוע האינטלקטואלי.
לא, כי זה לא נכון.
בדיוק.
זה פשוט האופן הבינארי שבו זה מחולק, באופן סטריאוטיפי, זה פשוט לא נכון. זה לא ישר אינטלקטואלית. וזה המשגה לא נכונה של הוויכוח. אפשר להגיע מהומניזם גם לימין וגם לשמאל, ובאותה מידה, סליחה, הרבה יותר מזה, ביותר עוצמה. אפשר להגיע מעומק המסורת היהודית, באמצעות אינטואיציות יהודיות ורטוריקה דתית יהודית, לעמדה של שמאל, באותה מידה שניתן להגיע לעמדה של ימין.
אוקיי, אז בוא נתחיל. איפה מתחילים? כשרוצים להתחיל לדבר, אנחנו הרבה פעמים לועגים לצורת ההתבטאות הבאה. היהדות אומרת ש... נכון?
אין יהדות,
אין
נכון.
יש יהדויות. אבל בכל זאת, כשאנחנו רוצים להתחיל לדבר... על מה יש ליהדות, במרכאות כפולות ומכופלות, להגיד על הסכסוך, על עתיד השטחים, על כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, איפה נקודת ההתחלה?
התנך. למרות שיש מי שיאמר התנך לא טקסט יהודי, הוא טקסט דם יהודי, עברי, אבל שם אנחנו נתחיל. בתנך. ויש לנו דילמה מוסרית, ודילמה ציונית, ודילמה הישרדותית, מה עושים עתיד השטחים? אז אנחנו הולכים לאור הקל, לתנך. פותחים את התנך ושואלים מה התנך מנחה אותנו. מה התנ״ך אומר לנו לעשות? הבעיה היא, בניגוד התדמית של התנ״ך, בדרך כלל כשניגשים עם לב פתוח לתנ״ך, עם דילמה, התנ״ך לא פותר את הדילמה, התנ״ך מעצים את הדילמה. אז אולי קודם צריך להבין מה זה התנ״ך, ומה מיוחד בתנ״ך. אגב, אני רוצה רגע תנ"ך זה רחב. בוא נתחיל.
כן, בוא נתחיל עם התורה. כן.
עם התורה. אז התורה זה הלחמה של סוגים שונים שעד התורה הופיעו בדרך כלל בנפרד, ואני מדבר על חוק, נומוס וסיפור, נרטיב. נניח אם נחשוב על המזרח הקדום, אז במסופוטמיה היו מיתוסים עוצמתיים על בריאת העולם.
המבול.
עלילות גילגמש. עלילות, סיפורים מסעירים, מדהימים, עודנה פשטיים, המבול. באמת היה בעולם הקדם מקראי סיפורים מסעירים וגדולים.
מיתולוגיות.
מיתולוגיות. ועל בריאת העולם ועל קרבות של האלים, היו סיפורים. זה ז'אנר אחד. וז'אנר אחר, חוקים. כן? חוקי חמורבי. חקוקים בסלע, במקום מרכזי בעיר, וכתוב שם מה מותר, מה אסור, איך להתנהג, איך לא להתנהג. עכשיו, סיפורים מציתים את הדמיון שלנו, חוקים יוצרים סדר בהתנהגות שלנו, ואין שום סיבה לחשוב שהסיפור קשור לחוק או שהחוק קשור לסיפור, נכון? באה התורה ולוקחת את שתי הז'אנרים הללו, וממזקת אותם אחד אל תוך השני באופן שקשה להפריד ביניהם. ואגב, מי שמכיר את התורה רק קצת, יודע שרשימות החוקים שבפרשת משפטים הם מופיעים רגע אחד אחרי הסיפור המסעיר של יציאת מצרים ומתן תורה, ורגע לפני שסיפור יציאת מצרים ימשיך, כל החוקים הם ממוזגים אל תוך הסיפורים, והסיפורים נמצאים כמוטיבים בתוך החוקים, וזה אגב הולך להיות הטריידמרק של הספרות היהודית, המיזוג בין חוק לבין סיפור, הלכה והגדה.
כן, זה בעצם המבנה גם של התלמוד.
נכון. גם בתלמוד, הדיונים ההלכתיים והסיפורים האגדתיים, קצת קשה להפריד ביניהם. זה הולך להיות הקאוס הזה, המיזוג הזה של סיפור. עכשיו, אוקיי, למה כל זה חשוב? כי אם אנחנו נעשה באופן מלאכותי פיצול בין הסיפור המקראי לבין החוק המקראי, אנחנו נגלה משהו מאוד מעניין בהקשר של השאלה שלנו.
אוקיי.
בואי נתחיל בסיפור. עיקר הסיפור המקראי מתחיל בלך לך, נכון? מה זה לך לך? אברהם שומע קול שאומר לו לעזוב את הארץ שלו, את המולדת שלו, את בית הוריו, וללכת לאנשו.
טוב, אתה כבר אומר משהו, שכל מה שמגיע עד לך לך, הוא בעצם סוג של אקספוזיציה, כאילו הכנה לסיפור העיקרי, ולדמות העיקרית שהיא אברהם.
נכון, כאילו פתאום נכנסים לדיון ממש ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, מאברהם והלאה, ואברהם הוא יוצא למסע, ומסע לאן? לארץ ישראל. המשך הסיפור זה הגירה, הגירה מאיפה? של יוסף ובניו וכל זה, מארץ ישראל למצרים. ספר שמות, מה זה? מסע.
המסע בחזרה.
לארץ ישראל. אז דרך אגב, היו בעולם העתיק שתי מרכזים תרבותיים אדירים מימדים, מסופוטמיה, כן? האזור של עיראק של היום, של בבל, היה אזור אחר, מצרים. אגב, כל ציביליזציה מפוארת היא על נהר גדול, מסופוטמיה זה על הפרט והחידקל, מצרים זה על הנילוס, ועד הסיפור המקראי, זה על אנשים שהולכים נגד כיוון התנועה. בעולם העתיק, ולא רק בעולם העתיק, הגירה היא תמיד אל עבר ציביליזציה גדולה, ומפוארת, גם היום, הגירה היא לכיוון המערב, לכיוון הציביליזציה החזקה, והתנך הוא על אנשים שעוזבים את הציביליזציה החזקה. רק אברהם עוזב ציביליזציה אחת, את מסופוטמיה, צאצאיו, בספר שמות, עוזבים ציביליזציה חזקה אחרת, את מצרים. הרב יונתן זקס מתמצת את זה היטב, כשהוא קורא לתורה, זה הסיפור של הדאבל אקזלס. היציאה הכפולה. של אברהם, יציאת מסופוטמיה. של צאצאיו, יציאת מצרים. אבל זה לא נגמר כאן. יוצאים מצרים, ואז בפתח הכניסה לארץ, משה נושא נאום, שבו אומר, אם תתיכנסו לארץ, ואתם צריכים לייצר שם חברה בריאה, טובה, מוסרית, שקוראת את הברית ושמשמרת את הברית עם אלוהים. מה יקרה אם תפרו את הברית? מה יקרה אם וישמן ישורון ויבעת מרוב הצלחה, אתם תהיו שיקורי ניצחון, שיקורי כוח, ותהיו חברה מושחתת? מה העונש?
הארץ תקי אתכם.
הארץ תקי אתכם. גלות. וכשיהודים הם בגלות, עזרה, נחמיה, כל החלק הזה, מה הציפייה והמשאלה הגדולה?
לחזור.
לחזור לארץ, ושלא חוזרים לארץ, זה גם חטא. זאת...
עד שהצליחו להגיע לפה, המשימה זה להצליח להישאר פה.
נכון, זאת אומרת, ארץ ישראל נמצאת, היא המרכז של הנרטיב המקראי. יוצאים למסע לארץ ישראל, מגורשים מארץ ישראל, חולמים על שיבה לארץ ישראל. זה רומן עם אדמה. האדמה היא במרכז הנרטיב, זה היחסים שבין עם לבין אדמה. קשה לקרוא אחרת את התנך. ולכן, מי שאומר שאפשר לצאת מיהודה ושומרון, שזה...
זה ארץ המקרא.
זאת הזירה.
זאת ארץ ישראל.
איפה מתרחש התנך? בכביש 60. כאילו ביהודה ושמרון, בבית לחם, בחברון, בבית אל, וכאילו שם, בשכם, זה התנך. מי שאומר שאפשר לצאת משם כי אין חשיבות לאדמה הזאת, הביטול של חשיבות האדמה, זה לבטל את הסיפור של התנך. זה לא ביטול של אדמה, זה לא ביטול של טריטוריה. לרוקן את האדמה מערך, זה לרוקן את כל הסיפור המכונן של העם היהודי מערכו. ולכן צודק מי שאומר שנסיגה מיהודה ושמרון, זה נסיגה מהזהות היהודית שלנו. קשה לקרוא את זה אחרת. ארץ ישראל זה לא איזשהו טיב שולי בנרטיב המקראי. זה המוטיב שסיבו מתארגן כל הנרטיב המקראי, ולכן לבטל את הערך של ארץ ישראל, יהודה ושומרון, זה כמעט להכריז שהתנך לא רלוונטי אליי, זה לבטל את הערך של הסיפור המקראי לחיים שלי. אז אמרנו, התורה זה נרטיב וזה נומוס, וזה חוק. יש הרבה חוקים. חזל ספרו.
613.
נכון, תרייג. כשנכנסים לחוק, איך יודעים מה המוטיב הדומיננטי? יש הרבה חוקים. מקדש, שבת,
חוקים חקלאיים.
חוקים חקלאיים, שמיטה, איך יודעים מה החוק הדומיננטי? אז אני חושב, האופן שבו התורה מספרת לנו מה דומיננטי, זה באמצעות רפיטציה.
חזרתיות.
יש חוקים שחוזרים כמה פעמים, ויש מוטיבים שחוזרים כמה פעמים. שבת חוזרת כמה פעמים, אז כנראה ששבת זה די חשוב. מקדש, משכן, קצת חוזר על עצמו, כנראה שזה חשוב.
קורבנות מסוימים.
כן, יש, נכון, שלמים חוזר על עצמו גם בספר דבר, אוקיי, יש חזרתיות. יודעת מה המוטיב הכי רפטטיבי בתורה? by far, יותר מכל מוטיב משפטי אחר? החוק הכי דומיננטי, זה החוק שמנחה אותנו לגלות רגישות כלפי חלשים, וספציפית כלפי גרים. עכשיו כאן צריך להגיד משהו. גר זה לא אדם שהתגייר.
כן, זה לא מישהו שהלך ולמד וקיבל על עצמו עול תורה ומצוות ואמר שמה ישראל וטבל במקווה.
כן, ועשה מבחן ברבנות. גר, אדם שהתגייר, זה עברית חזלית.
לא, והיא גם במידה רבה היא היפוך של המושג המקורי של הגר.
נכון, כי גר במקרא זה לא אדם שהתגייר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. במצרים התגיירנו להיות מצרים? לא.
גר זה זר. גר זה זר, זה בדיוק האדם שלא מתגייר. האדם שלא עושה את התהליך של ההצטרפות אליך. הוא נשאר בזרותו והוא פשוט חי איתך.
בדיוק. להתגייר זה הצטרף לחברת הרוב. גר זה אחד שהוא זר לרוב, כי גרים הייתם בארץ מצרים.
הוא המיעוט.
הוא המיעוט.
הגר המקראי הוא המיעוט.
ואין לו כוח פוליטי. אין לו כוח בכלל. והיחס של העם היהודי כלפי הגר, זה המבחן המוסרי העליון של העם היהודי על פי התורה. יודעת כמה פעמים הופיע המצווה בגרסאות שונות לגלות רגישות לגר? 36 פעמים. ואגב, כל הפתוס התורני מגויס לזה. ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אני רוצה להקריא לך פסוק אחר מספר ויקרא. וכי יגור איתך גר בארצכם, לא תנו אותו. כאזרח מכם יהיה לכם הגר אגר איתכם. ואהבת לו כמוך. כי גרים הייתם בארץ מצרים. אנחנו כל כך אוהבים את המשפט, ואהבת לרעך כמוך, שעשוי להצביע על סולידריות פנים לאומית. אתה אוהב את הרע שלך, את האח שלך, את מישהו חלק מהקהילה שלך. כאן כתוב, ואהבת לו, לא זה לגר, כמוך. לא אוהב את מי שהכי שונה ממך, עם מבטא אחר, אולי צבע אחר, מגיע ממקום אחר, שפת גוף אחרת, מסורת אחרת,
אמונה אחרת,
אמונה אחרת, מישהו אחר ממך, אמוציונלית, תאהב אותו כמוך. והרעיון הזה שמופיע בגרסאות שונות לאורך התורה 36 פעם, זה עשוי ללמד כך שהתורה חושבת שזה המוטיב הכי חשוב, ודרך אגב אני רוצה אולי להסביר למה זה המוטיב הכי חשוב. כי האתגר המוסרי של בני אדם זה תמיד במפגש שלהם עם אנשים שהם חלשים מהם. כמעט בהגדרה. כי מה זה מוסר? מוסר זה מגבלה על הפעלת כוח שלי. אז נניח כשאני פונה לאדם, אני באינטראקציה עם אדם חזק ממני, אז למה אני מגביל את הכוח שלי? מה מגביל את הכוח שלי?
הכוח שלו.
הכוח שלו.
ואם אתה מכבד אותו, יש לך אינטרס לכבד אותו.
יחס מכבד, יחס יפה, טוב, נחמד, למישהו חזק ממך, זה לא אתיקה.
כן, זה אינטרסים.
זה פוליטיקה.
פוליטיקה, כן.
הוא חזק ממך, הוא יכול לתגמל אותך, יש לך אינטרס. כשזה מול מישהו חלש ממך, שלא תוכל להשיג שום תגמול מיחס מוסרי כלפיו, רק אז המבחן המוסרי בכלל מתעורר. זאת אומרת, מה שמגביל את הכוח שלי במפגש עם אדם חזק ממני, זה הכוח שלו, כמו שאמרת. אבל מה שמגביל את הכוח שלי במפגש עם מישהו חלש ממני, זה המוסר שלי. זה הטלת מגבלה מלאכותית, בגלל שאני רואה את האנושיות שלו. אז המבחן המוסרי העליון של עם ישראל זה במפגש עם מיעוטים שהם חלשים ממנו. וכמובן, כל הסיפור של מה שמגויס כאן זה זיכרון יציאת מצרים, נכון?
כן, כי גרים הייתם בארץ מצרים.
ואני קורא את זה ככה, יצאנו ממצרים עם מצווה, לא להיות מצרים, נכון?
כן.
כי גרים הייתם בארץ מצרים, ומה המצרים עשו לנו שהיינו שם? הם ניצלו את פערי הכוח כדי לשעבד אותנו, נכון? עכשיו אתה הולך לצאת עם מצרים. ועכשיו אתה לא תהיה גר במדינה שבה מישהו אחר הרוב, אלא אתה תהיה הרוב במרחב שבו יהיה לך גר. מה קורה כשיהודים מפסיקים להיות מיעוטים מול רוב, ומתחילים להיות רוב שיש להם מיעוטים? עכשיו האתגר הגדול זה, איך אתה לא נהיה מצרים? נראה לי שזה האתיקה של יציאת מצרים. להקים חברה שהיא אנטי-מצרים, שהיא היפוך של מצרים. ולדעתי, כשאני אומר שהמוטיב הזה הוא המוטיב הדומיננטי של החוק המקראי, אני אומר את זה בגלל הרפיטציה, בגלל החזרתיות, אבל אני אומר את זה כי זה גם כן הפירוש של נביאי ישראל, שהם אחרי התורה, איך הם פירשו את התורה. כי מה הפאתוס של הנביאים? לפחות חלקם, נניח ירמיהו וישעיהו ועמוס, הם פונים לעם שסדר עדיפויות הדתי שלו מעוות. מה הם חושבים?
בעיניהם מעוות.
בעיני כן. הנביאים מעוות. כן. הם חושבים שהחלק הכי חשוב בדת זה הטקסים הדתיים. בתורה זה המקדש, נכון?
כן.
אם תעשה נכון בהקפדה ובהחמרה את הטקסים הדתיים, אלוהים יאהב אותך ויגן עליך. ופונה ישעיהו על הפרק הראשון של ישעיהו.
כן, ישעיהו ממש מגחיך את האמונה הזאת.
הוא אומר, אלוהים פחות רוצה טקסים מדויקים במקדש. מה הוא רוצה? פעולות רגישות מוסריות כלפי גר, יתום ואלמנה. אפשר לומר ככה, כי חסד חפצתי לא זבח. אלוהים רוצה מוסר, חסד, לא ריטואל, לא טקס, לא זבח.
יש לו שם פסוק, שפטו יתום, ריבו אלמנה, נכון? הוא מתייחס לגר.
כן. אומרת, כל הקריאה שהנביאים, הם פונים לאנשים, אומרים, תבינו את התורה נכון. היחס לחלש יותר חשוב מהטקס שבמקדש.
והיחס לחזק.
בדיוק. כן. הרי מה זה המקדש? תקסים שאמורים לחבר אותך לאלוהים, לדמות הכי חזקה בקוסמוס. אומרים הנביאים, כשהמוסר חשוב מן הטקס, הם אומרים, אלוהים מעודד אותך לא באמצעות היחס שלך אליו, אלא באמצעות היחס שלך לחלש, לגר, ליתום ולאלמנה. זאת אומרת, הנביאים מנסים לרפא את סדר העדיפויות הדתי של העם, הם לא תמיד מצליחים.
הם כאילו אומרים, לא הבנתם.
נכון.
לא ספרתם נכון את ה...
אני מתפתה להאמין שהטקס חשוב מהמוסר, הרצון לרצות את אלוהים באמצעות טקס דתי, הם חושבים שהוא גובר על היכולת לרצות את אלוהים באמצעות הפעולה המוסרית. והרעיון שבריאות של עם, הבריאות הלאומית, נמדדת ביחסים לחלשים ביותר שלנו, זה המוטיב הדומיננטי בחוק המקראי, וזה המוטיב הדומיננטי בנאומים הנבואים שמנסים לבאר ולהסביר מה חשוב בחוק המקראי.
אז אם אני מנסה לסכם את מה שאמרת עד עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על התורה ועל הפיצול הזה בין, כמו שקראת לזה, הנומוס והנרטיב, בין החוק לבין הסיפור, אז המוקד הנרטיבי, כן, המוקד של הסיפור המקראי, הוא ארץ ישראל. אבל המוקד של החוק המקראי הוא הגר.
נכון.
היחס לחלש, לזר שחי בתוכנו.
נכון.
למיעוטים שבתוכנו.
זה יפה, היהדות מסתובבת עם שתי הרעיונות הללו, המרכזיות של ארץ ישראל, בזיכרון שלנו, בתשוקה שלנו, בסיפור שלנו, והמרכזיות של הרגישות לחלש, בהתנהגות שלנו, בהנחיה המוסרית שלנו, במשפט שלנו, ואין סיבה לחשוב שתהיה התנגשות ביניהם. הגעגועים לאדמה והרצון לחזור לארץ ישראל, והרגישות כלפי הגר והחלש, אין סיבה לחשוב שמתנגשים ביניהם.
להפך, במידה רבה, אחד החטאים המרכזיים שבעטיים אפשר לצאת לגלות, זה היחס הלא ראוי לגר ולחלש. אם זה מוטיב כל כך מרכזי בחוק, והעונש האולטימטיבי על חטאים זה גלות, אז במידה רבה, הספר שכתבת על ספר דברים, כן, הנאום האחרון של משה, במידה רבה, חלק מהמסר שמשה מנסה להעביר שם לעם ערב הכניסה לארץ, זה עד עכשיו היינו חלשים, האתגר שלנו היה להיות חלשים, מעכשיו האתגר זה להיות חזקים, ואיך לרסן את הכוח שלכם ביחס לאחר, ואם לא תצליחו, אולי זה מה שיוציא אתכם מפה.
הדרך להישאר בארץ ישראל זה לנהוג בהגינות ובכבוד ובאהבה, כלפי המיעוטים שיתחה בארץ ישראל.
נכון, וזה שילוב מאוד מאוד יפה, בין מאוד החלק יפה. הסיפורי, לבין החלק החוקי של התורה.
וכדרכם שדברים יפים, הם לא עובדים. החוק, כדי לעודד אנשים לשמור על החוק, של לפתח רגישות כלפי החלש, הוא מגייס את המוטיב של הסיפור. אתה היית גר במצרים, לכן אתה יכול לפתח אמפתיה כלפי הגר בתוכך. זאת אומרת, אנחנו מגייסים את הסיפור בשביל להעצים את החוק. זיכרונות יציאת מצרים שלנו אמורים להפוך אותם לריבונים שלא הופכים את המיעוטים שלהם לעבדים במצרים.
זאת אומרת, מה שאמרת בהתחלה של שני ז'אנרים, שהתורה בעצם לראשונה חיברה שני ז'אנרים בספר אחד, זאת לא תאונת עריכה. כן? לא. זה לא שמישהו ישב ופשוט אסף את הדברים שהסתובבו פה ושם עליהם כריכה אחת. כל ז'אנר מחזק את הז'אנר השני ומתחזק ממנו. נכון. זאת אומרת, יש איזה איזון חוזר.
החוק מהדהד את הסיפור.
כן. והסיפור מהדהד את החוק.
הסיפור מעצים את החוק, והם בהרמוניה מלאה עד מלחמת ששת הימים.
אלפי שנים.
המרכזיות של ארץ ישראל והרגישות לגר הם באופן תיאורטי לגמרי בהרמוניה עד מלחמת ששת הימים. בואו נגיד את זה בפשטות ובבטות. אין יותר ארץ ישראל מיהודה ושומרון שבידיים שלנו מאז מלחמת ששת הימים. אין יותר ארץ ישראל מזה. משכם, בית לחם, חברון, בית אל, זה ארץ ישראל המקראית. ואין יותר הפרה של ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ ישראל. ואין יותר הפרה של המצווה לגלות רגישות כלפי מיעוטים וחלשים.
ואהבת לא כמוך.
ואהבת לא כמוך יותר משלטון צבאי על אוכלוסייה אזרחית בשטחים.
אז זה נאמר בום.
בום, בדיוק רציתי להגיד, כן, בום. זאת אומרת, איפה שאנחנו מממשים את הנרטיב המקראי, אנחנו מפנים את הגב שלנו.
מפרים את החוק, את החוק המקראי.
ואז פתאום אנחנו נמצאים תוך מציאות, אם אני רוצה לקיים את הלייט מוטיב של החוק המקראי, אני חייב לצאת מהשטחים. אבל לצאת מהשטחים זה לצאת מארץ ישראל, שהיא המרכז של הסיפור המקראי. אז במידה רבה, תאונה היסטורית, מאז ששת הימים, החוק המקראי והסיפור המקראי מתנגשים זה בזה.
תראה, זו דרמה מאוד מאוד גדולה ויפה. ראשית רק בעיה אחת, שאם כל הדבר הזה היה נגמר בסוף ספר דברים, בסוף התורה, אז הייתי אומרת, אוקיי, אין ספק בכלל שהיחס לגר, למיעוטים שחיים פה בתוכנו, זה עיקרון מאוד דומיננטי. רק מה? אם מעבירים דף בתנך ומגיעים לספר יהושע,
כן.
איכשהו, אני חושבת, פחות אפשר להגיד שספר יהושע מצטיין ביחס מכבד לגרים שחיים פה, לזרים שחיים פה. חלקנו זוכרים את התיאורים המאוד ברוטליים. מאוד ברוטליים, והציוויים של להשמיד את העמים שחיים פה, אחריהם תחרימם, ולפעמים אפילו ברמת הנשים והילדים, ולבזוז את הרכוש, ושלא לדבר על המלאק, אבל בוא נשים רגע את המלאק בצד. זה הכי לא ואהבת את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים.
הייתי נראה יותר מזה, אפרת. ספר יהושע מממש מוטיבים שקיימים בתוך ספר דברים.
כן.
בתוך ספר במדבר.
כן, הוא ממש ציוויים מסוימים
נכון,
שקיים.
זאת
כן.
אומרת, וכאן יש שאלה, כי מיכה, המציאות המקראית היא הרבה יותר מורכבת מאופן הסימטרי והיפה שסידרת את זה.
לא, כי אולי התשובה לשאלה היא מי הגר, מי זה בעצם הגר.
בתוך התורה יש לנו את הסדרה הרפטטיבית של מצוות, רגישות כלפי הגר, אבל יש עוד סט. של אלימות ברוטלית כלפי הכנעני והיבוסי.
שבעת העממים.
שבעת העממים, הזכרת את עמלק. אז אולי השאלה שצריך לשאול, באיזה קטגוריה צריך לשים את הפלסטינאים? האם הפלסטינאים בקטגוריה של הגרים, שאנחנו מחויבים ברגישות מוסרית מקסימלית כלפיהם, או שהם בקטגוריה של עמי כנען, שאנחנו מצויבים בברוטליות גדולה מאוד כלפיהם?
כן.
עכשיו, דרך אגב, יש אנשים שכבר החליטו. יש רבנים, בימין הרדיקלי, הדתי הרדיקלי, שברור להם איפה צריך למקם את הפלסטינאים. בקטגוריה של או עמלק, או שיבת עמים.
בקטגוריה של אלה שצריך לגרש אותם מפה, ושהנוכחות שלנו פה היא על חשבון הנוכחות שלהם כאן, זה או הם או אנחנו. ואגב, אם אתה בקטגוריה הזאת של שיבת העממים, אז אפילו לגלות כלפיהם חמלה זה חטא.
נכון. השאלה שלך ממקמת את הדילמה היהודית, בתת שאלה שהיא אולי השאלה הכי חשובה. מה הקטגוריה של הפלסטינאים? שאם יקרה פרטי של שאלה רחבה יותר, מה הקטגוריה של המוסלמים? מה הקטגוריה שלהם? וכאן מסתבר, יש דיונים הלכתיים, עכשיו לא מקראים, הלכתיים.
מאוחרים.
מאוחרים, מאוד מעניינים.
וגם כמובן צריך להגיד שיש דעות שונות.
יש דעות שונות.
לכאן ולכאן, זאת נכון. אומרת. כמו כמעט בכל שאלה הלכתית.
יש הרבה דעות בשאלה הזאת, ואפשר לומר, הנה זאת השאלה המכריעה של הדילמה. כן, בתוך התורה יש כמה קטגוריות של האחר, שבעה העמים, קטגוריה אחת, אגר, קטגוריה אחרת, מה עם הפלסטינאים? כי אם שבעה העמים, אין שום בעיה מוסרית דתית ציונית בשלטון צבאי על האוכלוסייה האזרחית. אבל אם הם גרים, יש בעיה הלכתית דתית עמוקה בשלטון צבאי על האוכלוסייה האזרחית. אז מי עם הפלסטינאים? נכון, בודדנו את השאלה, מי,
נכון, איפה, וגם
מה
פה,
הקלסיפיקציה שלהם?
נכון, וגם פה אנחנו יוצאים מגדר הדיון המקראי, ואנחנו עוברים לקטגוריה של דיון הלכתי.
נכון.
זה מעשה הלכתי קלאסי, נכון, מה שאנחנו הולכים לעשות
נכון,
עכשיו.
נכון, הקלאסיפיקציה.
נכון.
אז אני רוצה להציג עמדה אחת. לא נציג פה את כל הדעות, אבל דעה אחת, שהיא חשובה, ואני תכף אסביר למה היא עמדה חשובה. היא נהייתה מאוד חשובה. עמדה של גם פילוסוף וגם בעל הלכה, מפורוונס במאה ה-13, רבי מנחם המאירי, שהישיבניקים מכנים אותו...
המאירי.
המאירי. והוא מתעסק בשאלה שהיא, אתה אומר, בן דוד של השאלה שאנחנו שואלים כאן. יש בתוך ההלכה כל מיני חלקים שמצווים בעלי ההלכה להפלות לרעה לא יהודים. למשל, השבת אבדה. נניח מצאת אבדה, אם זה של יהודי, את צריכה להתאמץ מאוד להחזיר אותה אבדה. אם זה של גוי...
לא צריך להתאמץ.
לא כל כך.
לא הייתי מגדירה את זה להפלות לרעה. עוברי עבירה, הייתי אומרת, לא... הרמה הגבוהה של המוסר שנדרש ממך כיהודי, היא רק כלפי יהודים אחרים. אתה יכול להוריד סטנדרטים ביחס לכל האחרים. אז... אתה לא מחויב לא להחזיר לו את האבדה.
כן. אז המאירי שואל, מה עם נוצרים ומוסלמים? האם צריך להחזיר להם את האבדה? ואז מאירי טוען שהנוצרים והמוסלמים, החובה המוסרית שלי כלפיהם, היא זהה לגמרי לחובה המוסרית שיש לנו כלפי יהודים. הוא אפילו אומר את המשפט, הרי הם כישראל גמור לדברים אלו. דברים אלו זה כל החובות המוסריות. הם כישראל גמור. למה? יש איזושהי טענה שכל מי שההתנהגות שלו עוברת רגולציה דתית, הוא אדם יותר מוסרי. אגב, גם ג'ון לוק חשב ככה, זו טענה שרק איזה חכם מימי הביניים, שאי אפשר לסמוך על התאיסטים. היום אנחנו יודעים שמה זה לא נכון, אבל בימי הביניים, זאת אינטואיציה מאוד חזקה, רק אנשים שיש להם יראת שמיים, הם אנשים שאתה יכול לסמוך על המוסר שלהם.
אבל בימי הביניים, למי לא הייתה יראת שמיים?
נכון.
רוב האנשים בעולם של ימי הביניים היו אנשים דתיים.
נכון, אז הוא חושב, למי אין יראת שמיים? לפגנים.
הוא בעצם עושה את החלוקה לא בין אנשים דתיים לאנשים לא דתיים, אלא לאנשים דתיים בדתות המונותאיסטיות.
נכון. בעצם הוא אומר, לא צריך להבחין בין יהודים ובין גויים, אלא בין מונותאיסטים לפגנים. זה הפיצול. והחובה המוסרית של מונותאיסטים היא כלפי מונותאיסטים ולא כלפי פגנים. ומכיוון שהנוצרים והמוסלמים הם מונותאיסטים, יש להם יראת שמיים, יש רגולציה דתית על ההתנהגות המוסרית שלהם, אז אנחנו גם מחויבים במוסר כלפיהם.
כישראל גמור.
כישראל גמור לכל דבר. כל הדיון ההלכתי הזה, זה רק לשים לב שרבי מנחם המאירי חשב שכל חובה מוסרית שיש ליהודי כלפי יהודי, יש גם כלפי מוסלמי. עכשיו, אוקיי, זאת דעה שמשמעה במאה ה-13 בפרובנס, בימי הביניים.
אגב, אני מניחה שחוקרי הלכה וחוקרי תרבות יגידו שהמוטיבציה לפסיקה הזאת יש בה גם אינטרסים.
משה הלברטל, שכתב ספר נהדר על המאירי, טוען שלא. בגלל שהיו מנגנונים הלכתיים להגיד, תהיה נחמד למוסלמים ולנוצרים בגלל אינטרסים. קוראים לזה מפני איבה.
איבה.
או דרכי שלום. כדי שלא יגידו שיהודים הם לא בסדר, כי אז...
אנחנו יודעים איך זה נגמר.
אנחנו יודעים איך זה נגמר.
אגב, שבכל מקרה אמרו את זה, ובכל מקרה ככה זה נגמר.
נכון. אז הקטגוריה ההלכתית של להיות נחמד ללא יהודים, כי זה האינטרס של יהודים, זה הקיים עד לפני המאירי. המאירי הופך את זה למלכתחילה. זו חובה דתית שלי, לא כי זה טוב ליהודים, אלא כי זה מה שאלוהים רוצה ממני. זו חובה דתית שלי לגלות רגישות מוסרית כלפי גויים, ממש כמו יהודים, בהנחה שהם מונותאיסטים. זה באמת ההבדל בין המאירי לבין אלו שקדמו לו.
ולכן דווקא אתה שמת דגש על המאירי, ולא על עוד הרבה אחרים שאמרו את אותו דבר, אבל המוטיבציות שלהם איכשהו היו נכון. קצת יותר אינטרסנטיות ופרגמטיות.
פה באמת יש חובה דתית להיות מוסרי כלפי נוצרים ומוסלמים. אוקיי, אז זה כל בימי הביניים. למה זה חשוב לשיחה שלנו? כי כשהרב אברהם יצחק הכהן קוק מגיע לארץ ישראל ב-1904, והוא פתאום רואה שאין פה רק יישוב ישן ויישוב חדש, וחרדים וקיבוצניקים, יש פה גם ערבים. והוא מתחיל להריח שיש קונפליקט מסוים איתם, אולי אפילו לאומי איתם, הוא צריך לפסוק הלכה, מה המעמד של הערבים? הוא פוסק כשיטת המאירי. הערבים צריך לנהוג בהם כגרי תושב לכל דבר. זאת אומרת שכל הפתוס המקראי של אהבת הגר, צריך להיות מופנה כלפי הפלטיניים. למה? כי הרב קוק פסק לשיטת המאירי. שיודעת עד כמה הוא פסק לשיטת המאירי? למדתי פעם, בהקשר אחר מדוד הרטמן, שכל מימרה של תיאולוג יהודי, אם הוא סתם אומר אותה, לא חייב לקח אותה ברצינות. אבל אם הוא משתמש בה כדי לגבות פסיקה הלכתית שלו, זה אומר שהוא מתכוון לזה. הרב קוק, שהוא פסק שהפלסטינאים הם גרי תושב.
הוא חיבר לזה פסיקה הלכתית מרחיקת לכת.
מרחיקת לכת. אז לא ניכנס אל פרטי ההלכה, אבל הרב קוק היה צריך להתמודד עם שנת שמיטה. והוא רצה לאמץ את התחבולה, כמו בפסח, שמוכרים את החמץ לפני פסח לגוי, נכון?
לשבוע.
לשבוע, אז הוא רצה לעשות את אותו, בהיעדר מילה אחרת.
טריק.
טריק לאדמה. ולנקור את זה לגוי. ואז אחרי שנה ניקח את זה חזרה. ואז יהיה מותר לאבד את האדמה, בגלל שהיא לא בבעלותך.
רק נגיד במאמר מוסגר, שוב באמת כדי להבהיר את זה, שזאת אולי פעם ראשונה בהיסטוריה של מאז, לא יודעת, חורבן הבית, או לא יודעת מה היה קודם, שהשאלה הזאת עלתה, כי פתאום יש חקלאות יהודית.
היא הייתה כבר בעלייה הראשונה לפני הרב קוק, אבל הוא היה צריך להתמודד עם השאלה הזאת, נכון.
ומגיעה שנת שמיטה וצריך להחליט, מה עושים? מפסיקים לאבד את האדמה, היה פה סיפורים, גם עם הברון רוטשילד, החקלאים רצו להפסיק לעבוד בשנת השמיטה, הוא אמר, אל תפסיקו, אני אפסיק לתמוך בכם, היה ממש פולמוס שמיטה.
אז את הטריק הזה הוא מפעיל, בוא נמכור את ארץ ישראל לגוי. אבל יש בעיה הלכתית למכור את ארץ ישראל לגוי.
אסור.
אסור. יש מצוות לא תחנם, לא תיתן להם חנייה בארץ, שמתפרש, אסור לתת לגוי, אסור למכור אדמת ארץ ישראל. ללא יהודים, איסור מקראי, לא תחנם.
כן, פסוק מפורש.
אומר הרב קוק, אבל אנחנו הולכים לשיטת המאירי, שכל האיסור זה כלפי עובדי עבודה זרה, והפלטינאים הם מוסלמים, והמוסלמים לא עובדי עבודה זרה. המוסלמים הם מונותאיסטים, לכן הם מבחינה מוסרית, והחובה המוסרית שלנו, הם ישראל לכל דבר, ולכן מותר למכור למוסלמי את כל אדמת ארץ ישראל בשנת שמיטה.
ואגב, זה המקור לאותו היתר מחירה, שמדינת ישראל סומכת עליו מדי שבע שנים בשנת השמיטה, עד עצם היום הזה.
לראות בפלסטינאים מוסלמים שאנחנו מחויבים אליהם מבחינה מוסרית, הרב קוק לא אמר את זה, הרב קוק העמיד את הקביעה הזאת ביסוד הפסיקה ההלכתית הגדולה והחשובה שלו. זאת אומרת, פסק בימי הביניים, מאומץ על ידי התיאולוג הרב הפוסק החשוב ביותר, בכל הקשור לארץ ישראל והציונות, והציונות הדתית, והציונות הדתית המשיחית, במאה ה-20 ובמאה ה-21.
והוא בעצם פוסק להלכה, שהפלסטינאים הם לא בקטגוריה של שיבת העממים, הם בקטגוריה של הגר.
הרבה אגב יגידו אחרת, הרב יצחק גינסבורג, אחרים, ממקמים את הפלסטינאים בשיבה העממים או אפילו המלאק. הרב קוק זצל מקם את הפלסטינאים בקטגוריה של הגרים. הוא הלך כאן בעקבות רבי מנחם המאירי, שדרך אגב, זה לא מפתיע שהרב קוק מקם את הפלטינאים בקטגוריה של הגר ולא שיבה עמי. הרב קוק חשב שכל פטריוטיות שהיא לא הומניסטית היא פטריוטיות מזויפת. אני אתן ציטוט של הרב קוק. אהבת ישראל, זה צורה מסורתית ויפהפייה להגיד פטריוטיות, האהבה שלך לעם שלך, מחייבת אהבת כל האדם. וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם, היא סימן שלא נתהרה עדיין הנשמה מזו המתה. פטריוטיות שהיא על חשבון הומניזם, זה לא פטריוטיות עמוקה.
אמיתית.
אותנטית, אמיתית. אז הרב קוק חשב שאהבת ישראל מחייבת אהבת אדם, הוא גם חשב שהפלסטינאים לא עובדי עבודה זרה, ולכן אנחנו מחויבים אליהם באופן מוסרי. זאת אומרת, המימד ההלכתי של הרב קוק מתמזג היטב גם עם הנטייה הנפשית, תיאולוגית של הרב קוק. אם הולכים בשיטת המאירי והרב קוק ומקמים את הפלטינאים בתור גירים, בתור אותם אנשים שאנחנו מחויבים אליהם מוסרית,
אז ההתנגשות הזאת,
שלטון צבאי על אוכלוסייה אזרחית, זה עבירה על דברי תורה, זה הפניית גב לרצונו של הקדוש ברוך הוא. הבעיה היא שהקדוש ברוך הוא גם סיפר לנו את הסיפור על ארץ ישראל, והציונות זה מימוש לגעגועים לארץ ישראל. כן, התנגשות הזאת חיה, נושמת ובועטת, אם מפרשים את זה בהתאם למאירי ולרב קוק.
ולכן אנחנו בעצם רואים פה מזווית נוספת, ששוב השפה היהודית היא לא בינארית, שהמחלוקת מה הדבר הנכון היהודי לעשות, היא מחלוקת פנים יהודית, ולא בין היהדות לבין שיקולים אחרים.
נכון, בעצם בנינו כאן בניין, ניסינו להמשיג את הדילמה היהודית באמצעות קומות של שיחה. הקומה הראשונה המקראית, העמדנו את הנרטיב המקראי, ששם את האדמה במרכז, מול החוק המקראי ששם את הרגישות לחלש במרכז. ובשטחים יש שם התנגשות בין שתי המוטיבים הללו, זו הקומה הראשונה. קומה השנייה, היי, באיזה קטגוריה של אחר שמים את הפלסטינים? האם שמים את הפלסטינים בקטגוריה של שיבת עממים, שיש מצווה להמון ברוטליות כלפיהם, או גרים אחר שיש חובה הלכתית לרגישות מקסימלית כלפיו? איפה שמים את זה? הלכנו פה עם הרב קוק, שהוא השחקן הכי חשוב כאן, אני חושב, כן? שלח בעקבות המאירי.
עכשיו, בוא רק נגיד משהו שהוא אולי מובן מאליו, אבל אני לא בטוחה שמספיק אמרנו אותו, אז אני אגיד אותו במפורש. אנחנו לא פוסקים פה הלכה, ואנחנו לא מתיימרים להגיד שזאת עמדת היהדות. אני חושבת שהראינו, או ניסינו להראות, שגם זאת עמדת היהדות. זאת אומרת, הרב קוק, שמסתמך על המאירי, זאת גם עמדה קיימת, אל מול כל הדעות האחרות שהן יותר אינטואיטיביות היו לאורך השנים. אז אנחנו לא אומרים פה מה יותר יהודי ומה נכון. יותר נכון, אנחנו אגב, רק אומרים שאלו ואלו דברי אלוהים חיים.
דברי יהדות אותנטיים.
כן, כן. כן.
דרך אגב, שאמרת הרב קוק, אני חושב על כל כך הרבה מאזינים שעכשיו קופצים, אבל הרב קוק זה הרב שדיבר על החשיבות המיתית של ארץ ישראל. נכון? אותו רב קוק שדיבר על החשיבות של קדושת ארץ ישראל והחיים בארץ ישראל, זה אותו רב קוק שפסק לשיטת המאירי שהפלטינאים הם גרי תושב, ויש לנו חובה מוסרית מקסימה כלפיהם. ואם תרצי, המתח הפנימי שנוצר בתוך כתבי הרב קוק, הוא שיקוף של המתח הפנימי שבין החוק המקראי והסיפור המקראי.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. בפרק הבא אנחנו מתחילים דיון חדש, והוא יהיה הרבה הרבה יותר מאתגר. יש לכם מחשבות להברר, או תובנות לשתף על הפרק הזה, או על העונה הזאת בכלל? קהילת הפייסבוק של מפלגת המחשבות היא המקום בשבילכם. אנשים ונשים שמסוגלים לקיים שיח עמוק ומכבד בנושאים הלא קלים שעולים פה. אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף ולתרום את חלקכם. בקבוצה הזאת תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאייל לויט ולארי גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שמשייפת אותנו. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסקטים המובילות.